השיעור היום מוקדש לרפואה שלמה ומהירה לראובן בן מרים בתוך שאר חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת כתובות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד קצת מעל אמצע העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 11 דקות. היום אנחנו חוזרים למשנה שראינו לפני שני דפים בתחילת הפרק, וזה שיש מקרה שבו מודה רבי יהושע שהנתבע נאמן, וזה כשיש לו מיגו. ולכן אומרת המשנה שם, אם לתובע אין עדים לתביעה. והיחיד שמאשר את התביעה זה הנתבע עצמו, אלא שהוא אומר שהוא באמת לא חייב, אז אני מאמין לו שהוא לא חייב, כי יש לו מיגו שנקרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, וכיוון שהוא יכל לא לאשר את התביעה בכלל, אז תאמין לו כשהוא מאשר, אבל אומר שהוא כבר לא חייב. זה כשלתובע אין עדים, אבל אם לתובע יש עדים, אז ממילא לנתבע כבר אין מיגו, וממילא הוא כבר לא נאמן. אז שוב, אם לתובע אין עדים, הנתבע נאמן במיגו של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, אם לתובע יש עדים, אז לנתבע אין מיגו והוא לא נאמן. זה העיקרון באופן כללי, אבל זה רק באוויר. בוא נראה את הדוגמה שהמשנה עצמה מביאה. הדוגמה שהמשנה מביאה זה לגבי קרקע, ואנחנו מסבירים את זה לפי הרשב"א ועוד ראשונים בניגוד לרש"י, שיש כאן תובע ונתבע. כלומר, ראובן תובע את שמעון שהקרקע ששמעון מחזיק בה הייתה פעם של אבא של ראובן, ושמעון אומר נכון, היא הייתה פעם של אבא שלך, אבל קניתי אותה ממנו. ועל זה אומר רבי יהושע, אם לתובע אין עדים שהייתה פעם של אבא שלו, אז שמעון נאמן במיגו, כי הוא יכול לומר שהיא בכלל לא הייתה של אבא של ראובן, אבל אם לתובע ראובן יש עדים שהייתה של אבא שלו, אז לנתבע שמעון כבר אין מיגו, ולפי רבי יהושע הוא לא נאמן. עד כאן הדוגמה שהמשנה הביאה. עכשיו מה שהגמרא רוצה, זה שהיא מחפשת דוגמאות חלופיות שהמשנה יכלה להביא, שגם בהם אם לתובע אין עדים אז הנתבע יהיה נאמן במיגו, ואם לתובע יש עדים הנתבע לא יהיה נאמן, והגמרא רוצה להסביר למה המשנה לא הביאה את אותם דוגמאות. עכשיו הגמרא מחלקת את זה לשניים, הצעה הראשונה שנמצאת עד סוף י"ז עמוד ב' גם היא עוסקת בקרקע, הצעה השנייה שבי"ח עמוד א' עד המשנה בעמוד ב' היא עוסקת בהלוואה, אנחנו כאן נהפוך את הסדר ונתחיל קודם בהצעה בי"ח עמוד א' לגבי ההלוואה, ואחרי זה נחזור להצעה הראשונה לגבי הקרקע. אז לגבי הלוואה, הגמרא מציעה הצעה חלופית בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת, המשנה יכלה לדבר על הלוואה ולדבר על המקרה הפשוט הבא. ראובן תובע את שמעון שהוא הלווה לו כסף, ושמעון עונה, נכון הלווית לי, אבל החזרתי. ואז נאמר שאם לתובע ראובן אין עדים על ההלוואה, אז שמעון הנתבע נאמן, כי יש לו מיגו לומר שבכלל לא הייתה הלוואה. אבל אם לתובע ראובן יש עדים על ההלוואה, אז לנתבע שמעון כבר אין מיגו, וממילא הוא כבר לא נאמן. זה השלב הראשון בהצעה, מה הדוגמה החלופית שהמשנה יכלה להביא, שגם בזה יודע רבי יהושע. אבל את ההצעה הזאת הגמרא מיד דוחה, כי אומרת זה פשוט לא נכון. במקרה של הלוואה, גם אם לתובע יש עדים על ההלוואה, בכל זאת הנתבע נאמן לומר שהוא החזיר, כי יש לנו כלל שהמלווה את חברו בעדים ואין לו שטר, אז הלווה לא צריך להחזיר בעדים, והוא נאמן לומר שהוא החזיר. ממילא המשנה לא יכלה להשתמש בדוגמה הזאת, כי זה פשוט לא יהיה נכון, כי הרי אנחנו מחפשים דוגמה שבה אם לתובע אין עדים אז הנתבע נאמן במיגו, ואם לתובע יש עדים הנתבע לא נאמן, ואילו במקרה הזה הנתבע נאמן בכל מקרה. אז זה השלב הראשון בהצעה לגבי הלוואה. השלב השני זה שגמרא מתקנת את ההצעה הזאת, והיא אומרת, המשנה יכלה לדבר על מקרה טיפה יותר מורכב, וזה שנכניס עוד שני גורמים. גורם אחד זה שראובן לא תובע את שמעון על כסף שהוא הלווה לו, אלא על כסף שאבא של ראובן הלווה לשמעון, זה גורם אחד. גורם שני זה ששמעון לא אומר שהוא החזיר את הכל, אלא הוא אומר, החזרתי לאבא שלך חצי. עכשיו, הגמרא לא מסבירה למה ההצעה הזאת יותר טובה מההצעה הקודמת. יכול להיות שהגמרא מבינה בהווה מן הכאן שכיוון שהוא מודה במקצת, אז במקרה של התובע גם יש עדים, ואז ממילא איזה טענת ברי, אז הנתבע יצטרך להישבע שבועת מודה במקצת, וממילא זה יסביר את המשנה. כלומר, כשלתובע אין עדים, אז הוא פטור כי יש לו מיגו ואין שבועת מודה במקצת, כי לתובע אין טענת ברי, כי זה רק הבן של התובע ואין לו עדים על ההלוואה, אבל אם יש לו עדים, אז זה כבר טענת ברי, ואז הנתבע באמת לא נאמן, אלא אם כן הוא יישבע שבועת מודה במקצת. זה אולי אהב המינה של הגמרא, בכל אופן, הגמרא מיד דוחה את זה, ואומרת שגם במקרה הזה שעכשיו הזכרנו, אין שום הבדל אם לתובע יש עדים או אין עדים. אלא זה פשוט מחלוקת תנאים, לפי רבנן בין אם יש לו עדים ובין אם אין לו עדים הנתבע נאמן, לפי רבי אלעזר בן יעקב בין אם יש לו עדים ובין אם אין לו עדים הנתבע לא נאמן, אלא הוא צריך להישבע שבועת מודה במקצת. וממילא גם את הדוגמה הזאת המשנה לא יכלה להביא, כי כאמור המשנה רצתה להביא דוגמה שבה אם לתובע אין עדים הנתבע נאמן במיגו, ואם לתובע יש עדים הנתבע לא נאמן במיגו. אז גם את הדוגמה הזאת דחינו, אבל עכשיו בסוגריים רק נבין את אותה מחלוקת שהרגע הזכרנו בין רבנן לבין רבי אלעזר בן בן יעקב? למה לפי רבנן במקרה שהזכרנו הנתבע נאמן, ולמה לפי רבי אליעזר בן יעקב הוא צריך שבועת מודה במקצת? אז הגמרא מסבירה שהמחלוקת היא סביב סברה של רבא לגבי שבועת מודה במקצת. למה בכלל התורה אמרה שאם ראובן תובע את שמעון על 100 שקל, אז אם שמעון כופר בכל אז הוא פטור משבועה והוא נאמן, אבל אם הוא מודה במקצת אז הוא חייב שבועה? מה הסברה של זה? הרי לכאורה יש לו מיגו שהוא יכל לכפור בכל. אלא שמסביר רבא שזה בנוי על העיקרון שיש חזקה שאדם לא מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר, אין הרבה סיכויים שאדם יעיז פניו עד כדי כך שהוא יכפור בהלוואה שלמה. לכן אם אדם כבר כופר בכל, הוא נאמן. אבל אם הוא מודה בחצי, לזה כבר יש לו העזה, ואין לו מיגו שהוא יכל לכפור בכל, כי כאמור, אדם לא מעיז פניו לכפור בכל. ממילא אין לו מיגו, ולשקר על חצי אדם כן מעיז פניו, לכן בודקים ליתר ביטחון שהוא לא חייב גם את החצי השני, לכן יש שבועת מודה במקצת. עכשיו בסוגריים, אם זה אדם שאתה חושד בו שהוא שקרן, אז אולי הוא גם יישבע על השקר, מסביר רבא, יכול להיות שזה לא אדם שהוא ממש שקרן, אלא הוא פשוט רוצה לדחות קצת את הפירעון, כי כרגע אין לו את כל הסכום, ולכן אני משביע אותו, כי להישבע על השקר, את זה הוא כבר לא יעשה. עד כאן הסברה של רבא לשבועת מודה במקצת. עכשיו, המחלוקת בין רבנן ובין רבי אליעזר בן יעקב, זה לגבי מה קורה כשמי שתובע זה לא המלווה עצמו, אלא הבן שלו. האם כלפי הבן של התובע, הלווה כבר כן מעיז פניו לכפור בכל? לפי רבנן, כאן הוא כבר פחות מתבייש, וממילא, כשהוא אומר חצי, יש לו מיגו שהוא יכל לכפור בכל, כי הוא לא מתבייש לכפור בכל אם הוא היה רוצה. לעומת זאת, לפי רבי אליעזר בן יעקב, גם כלפי הבן הוא מתבייש לכפור בכל, וממילא, הסברה של שבועת מודה במקצת שייכת גם אצל הבן. זאת הסברה של המחלוקת, ועוד פעם נחזור על מה שאמרנו, המשנה שלנו לא יכלה להביא את הדוגמה הזאת, כי כאן לא משנה אם לתובע יש עדים או אין עדים, בכל מקרה, לפי רבנן הנתבע יהיה נאמן כי יש לו מיגו, כי כלפי הבן של התובע הוא לא מתבייש, לפי רבי אליעזר בן יעקב הוא לא יהיה נאמן כי אין לו מיגו. וזה הגענו למשנה בי"ח עמוד א', ועד כאן שני השלבים של ההצעה הראשונה של הגמרא, על הדוגמה שהמשנה יכלה להביא, אבל דחינו, המשנה לא הביאה את זה, כי זה פשוט לא נכון. כי אם מדובר במלווה עצמו והנתבע אומר שהוא כבר שילם הכל, אז בין אם יש למלווה עדים ובין אם אין למלווה עדים, בכל מקרה הנתבע יהיה נאמן, זה לא מתאים למשנה שלנו. ובשלב השני, אם התובע הוא הבן של המלווה והנתבע אומר שהוא יחזיר חצי, גם זה לא מתאים למשנה שלנו, כי זה מחלוקת תנאים וזה לא משנה אם יש או אין למלווה עדים. אז עד כאן ההצעה השנייה בגמרא. עכשיו נחזור חזרה אחורה לאמצע י"ז עמוד ב' ונראה את ההצעה הראשונה. גם את ההצעה הראשונה הגמרא מביאה בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת, בוא נשאר באמת בתחום של הקרקעות, אבל לפשט את המקרה שהמשנה הביאה, ולומר, במקום להביא מקרה שרובן תובע את שמעון שהקרקע היא של אבא שלו, של אבא של רובן, בוא נדבר על מקרה פשוט יותר, שרובן פשוט אומר שהקרקע הייתה שלו. כלומר, הוא אמר הקמה, הוא הבעלים המקורי. ואז במקרה כזה, אם אין לו עדים שהוא הבעלים המקורי, אז ודאי ששמעון הנתבע, נאמן לומר שבאמת רובן היה הבעלים המקורי, והוא מכר לו את השדה, כי יש לו מיגו שהוא יכל לומר שהוא לא היה הבעלים המקורי. אבל אם לרובן יש עדים שהוא הבעלים המקורי, אז ממילא לשמעון כבר אין מיגו, כי הוא כבר לא יכול לטעון שרובן לא היה הבעלים, וממילא הוא צריך להסביר מה הוא עושה בשדה, והוא יצטרך להחזיר לו את השדה. זאת הדוגמה שלכאורה המשנה יכלה להביא. אבל מסבירה הגמרא למה המשנה לא הביאה את הדוגמה הזאת, כי במקרה כזה אין שום חידוש במקרה שבו יש עדים, כי הרי ברור שאם יש לרובן עדים שהוא אמר הקמה, אז לשמעון אין שום טענה. מה החידוש בזה? לכן המשנה דיברה דווקא על מקרה שרובן תובע שדה שהייתה של אבא שלו, כאן יש כבר חידוש. מה החידוש? כי נאמר שמדובר ששמעון הנתבע ישב בקרקע 3 שנים ואף אחד לא אמר לו כלום. עכשיו יש לנו כלל שנקרא חזקת ג' שנים, שמדם יושב בקרקע 3 שנים ולא אמרו לו כלום, זה ראיה שמכרו לו את הקרקע ופשוט הוא איבד את השטר. אז היינו חושבים שגם כאן, אפילו שלרובן יש עדים שהשדה הייתה של אבא שלו, בכל זאת שמעון יזכה בשדה, כמש מלן שלו. למה לא? כי כאן יש בעיה קטנה בחזקה, וזה שבשנתיים הראשונות שמעון ישב שם בשדה כשעוד אבא של רובן היה חי, ואותו אבא לא אמר לו כלום, ואחרי זה אבא נפטר, ואז הבן רובן גם לא אמר לו כלום למשך עוד שנה, ועל זה מחדש את המשנה שזה לא חזקה. כלומר, אפילו שהוא יושב שם 3 שנים ולא אמרו לו כלום, בכל זאת זה נחשב רק 2, כי זה שרובן לא אמר לו כלום, זה לא מעיד על שום דבר, כי רובן הוא רק הבן של, והוא לא יודע מה בדיוק היה לאבא שלו, ולכן הוא לא מחה. זה מה שהמשנה באה לחדש, זה דין שבאמת אומר רבונה, ורבונה מדגיש שזה נכון אפילו אם רובן כבר גדל וגם אחרי זה הוא ישב עוד 3 שנים. בכל זאת, אנחנו לא מצפים מרובן לדעת בוודאות מה היה של אבא שלו, ולכן זה שהוא לא מחה לא נותן חזקה לשמעון, וזה החידוש של המשנה. לכן המשנה הביאה דווקא את הדוגמה הזאת עם האבא. עד כאן השלב הראשון. השלב השני זה שאומרת הגמרא, לכאורה גם אם המשנה הייתה מדברת על מקרה שאין אבא אלא רק ראובן, עדיין אפשר לחשוב על חידוש דומה, וזה שמתישהו באמצע השלוש שנים, ראובן נאלץ לברוח מהמדינה, ולכן הוא לא מחה, ונאמר שהחידוש במשנה זה שחזקה כזאת לא נחשבת חזקה, ולכן שמעון לא נאמן כשלראובן יש עדים שהוא אמר כמה. אז למה המשנה לא דיברה על מקרה כזה וזה היה החידוש? עונה הגמרא, זה פשוט לא נכון. ראובן היה צריך למחות כנגד זה ששמעון יושב לו בקרקע, גם ממקום אחר, כמו שהגמרא מוכיחה ממשנה בבבא בתרא, שמחאה שלא בפניו נחשבת מחאה, וממילא מצופה שראובן ימחה גם ממקום שאליו הוא ברח, וממילא כיוון שהוא לא מחה, זה כן מראה שהשדה של שמעון, לכן אי אפשר לומר שהחידוש של המשנה כשיש עדים זה שזה לא של שמעון, כי זה באמת כן של שמעון, כי כאמור מצופה היה שראובן ימחה. אז זאת הסיבה למה המשנה לא הביאה את הדוגמה של ראובן עצמו, כי במקרה שיש עדים אין בזה שום חידוש, אלא המשנה הביאה את הדוגמה של אבא של ראובן, שאז באמת החידוש הוא שאין חזקת ג' שנים, כשמי שלא מחה זה היורש. אז עד כאן למדנו למה המשנה הביאה את הדוגמה שהיא הביאה, שראובן תובע קרקע בשם אבא שלו שנפטר, ושמעון אומר נכון זה היה שלו אבל קניתי, אם לראובן אין עדים אז לשמעון יש מיגו, אם יש לו עדים אז לשמעון אין מיגו, אפילו שהוא יושב שם שלוש שנים, כי זה לא נחשב חזקה, כשחלק מהשנים היו אצל היורש. עד כאן עיקר השיעור, רק נוסיף בסוגריים, לגבי מה שאמרנו שמחאה שלא בפניו נחשבת מחאה, נעיר על זה שתי הערות, אם הוא ברח לא בגלל ממון, אלא בגלל נפשות, אז כבר לא מצופה שהוא ימחה ממקום מחבואו, ואז באמת זה לא יחשב חזקה. הערה שנייה, אמרנו שהגמרא מוכיחה את זה ממשנה בבבא בתרא, שם כתוב שלוש ארצות לחזקה, יהודה, עבר הירדן והגליל. כלומר, מחאה במקום אחד לא נחשבת מחאה עם הקרקע במקום אחר, כי הנחה היא שהוא לא ישמע, וגמרא שואלת מה מיוחד באותם שלוש מקומות, והיא מסבירה שבאמת באופן כללי מחאה שלא בפניו נחשבת מחאה, אבל אם זה בין שני מקומות שיש סכנה לעבור ביניהם, אז לא, ויהודה, עבר הירדן והגליל, זה תמיד נחשב סכנה, ולכן שם המחאה לא נחשבת מחאה, ולא מצפים ממנו למחות. משם. וזה הגענו למשנה בעמוד ב', עד כאן להיום, נחזור על מה שראינו. למדנו במשנה שרבי יהושע מודה שכשראובן תובע את שמעון ושמעון מודה בעצם התביעה ולא אומר אני כבר לא חייב, אז אם יש לו מיגו הוא נאמן גם לרבי יהושע, אבל אם לתובע יש עדים אז כבר אין לו מיגו והוא לא נאמן. באיזה מקרה מדובר? אז הדוגמה שהמשנה הביאה זה שראובן טוען לשמעון שהשדה שהוא יושב בה הייתה של אבא שלו, ושמעון אומר נכון אבל קניתי ממנו, אז אם לראובן אין עדים אז לשמעון יש מיגו שהוא יוכל לומר שזה לא נכון, אם לראובן יש עדים אז לשמעון אין מיגו והוא צריך לשלם. זה המקרה במשנה. בגמרא שאלנו למה המשנה לא הביאה דוגמאות אחרות. איזה דוגמאות? אז הגמרא הביאה שתי הצעות באופן כללי. הצעה הראשונה זה שזה לגבי הלוואה, כלומר ראובן תובע את שמעון שהוא הלווה לו, ושמעון אומר נכון לוויתי אבל החזרתי. את זה הגמרא דוחה, כי במקרה כזה הוא יהיה פטור בין אם לראובן יש עדים ובין אם לא, כי מלווה את חברו בעדים אין צריך לפורו בעדים. הגמרא מנסה לתקן את ההצעה הזאת ולומר שראובן תובע אותו על חוב שהוא היה חייב לאבא שלו, ושמעון הודע במקצת, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי אומרת לפי רבנן גם פה הוא יהיה נאמן, כי לבן אין שבועת מודה במקצת, כי לדעתו ביחס לבן של המלווה אין לו בעיה לכפור בכל, ממילא יש לו מיגו שהוא יכל לכפור בכל, אז הוא יהיה נאמן בין אם יש לו עדים בין אם אין לו עדים. לפי רב אלעזר בן יעקב, בין אם יש לו עדים בין אם אין לו עדים הוא יצטרך להישבע שבועת מודה במקצת, כי לדעתו יש מודה במקצת גם כלפי הבן. ממילא בין לרבנן בין רב אלעזר בן יעקב זה לא מתאים למה שאנחנו מחפשים, שאם אין עדים הוא נאמן ואם יש עדים הוא לא נאמן. אז את ההצעה הזאת הכינו, זאת ההצעה השנייה. הצעה הראשונה בגמרא זה שמדובר בקרקע, אבל לא מדובר על הקרקע של האבא אלא של הבן עצמו. למה המשנה לא הביא את זה? אומרת הגמרא, כי אז אין חידוש במקרה שיש לתובע עדים, הרי ברור שאם יש לו עדים שהוא אמר כמה, אז לשמעון כבר אין מיגו לומר שהוא לא אמר כמה, וממילא שמעון לא נאמן, לכן המשנה הביאה דווקא מקרה שזה היה של האבא, ששם יש חידוש שהחזקה של שמעון לא נחשבת חזקה, כי חזקה מול יורש היא לא חזקה. עכשיו הגמרא מנסה להציע, אולי נאמר שזה לא היה של האבא, אלא רק של הבן ראובן, והחידוש הוא שאם ראובן נאלץ לברוח מחמת ממון ולכן הוא לא מחה, זה גם לא נחשב חזקה. דוחה הגמרא, לא נכון, זה כן נחשב חזקה. הוא היה צריך למחות מהמקום שבו הוא נמצא, כי מחאה שלא בפניו נחשבת מחאה, לכן גם את המקרה הזה המשנה לא הביאה, אלא הביאה את המקרה של האבא, שבזה יש חידוש. כל טוב.